ככה, ואתה תשרה את עיני ישראל, ויקחו אליך שמן, זית, זך, תפית למאור, להעלות נר תמיד. וזה יהיה באוהל מועד, חוץ לתרוכת אשר על העדות, יערוך אותו אהרון ובניו, מערב עד בוקר לפני השם, חוקת עולם לתורתם, מעת בני ישראל. אז יש פה את הנביאים שמן זית, זך, כתית למאור, להעלות נר תמיד, להעלות נר בבית המקדש. מה זה מרמז המנורה? השמן זית זך, המנורה הזאת שמדפים בבית המקדש, זה מרמז על תורה. תורה זה הולך לשולחן, ששולחן מרמז על... אם אנחנו נסתכל על המשכן, יש לנו את העדות שנמצאת בתוך ארון הקודש. בתוך ארון הקודש יש את האשר יחר, שמעתי גם את נערה בלידה אוטיסקין, אומר מאח אשת שם. בתוכו, בתוך הארון היה את אשת עמודים, עמודי כסף, עמודים של הספר תורה. עמודים של הספר תורה, תכף מבואה בגמרא בברכה תורה י"ד. היה עמודים, היה את שם וכינוייו, שמות, והשין של אשת, ותורה, הספר תורה עצמו. חוץ מזה, הלוחות בשדרי לוחות מונחים בארון. אבל היה שם את הספר תורה של משה רבינו, עם העמודים של עמודי כסף. זה עמודה, עמודה בצעת כסף. אז נה, זה הייתה אחרי מתן תורה. תורה נכתבה. כן, 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 נכון. האמת היא, זה תלוי כבר בחוות עם בגמרה וגידה. נותן, סמך. בגמרה דנה שם, בגלל כתיבת התורה, אם נקודות מגילות נקנו, התורה כתובה נקנה. זאת אומרת, האם ברך בסוף, זה הרבות נועה, אף כתב משה רבינו את התורה בבת אחת, נכון? או שלא, נקנה לו פרשה, כתב אותה. נקנה לו עוד פרשה, כתב אותה. ויש אפילו שיטה, נראה לך משך חוכמה מביא, שאת ספר בראשית, עד ספר שמות, כתב משה רבינו את המצרים. ככה הוא אומר, שאת הספר בראשית מוסר עד משה רבינו כתב את המצרים, ואת ספר שמות בהתחלה, ואז מעט מעט, כאילו מהמשך ספר, כל פעם נתנה פרשה, כתב אותה וזה להראות מה, הוא ייחד את הכל ביחד בספר התורה, כמו שאנחנו מציגים אותה. כן, בשלב הראשון, מגילות מגילות. זאת אומרת, בהתחלה מגילה. מזה הגמרא רוצה ללמוד, האם מותר לקחת לילד ולכתוב רק מגילה אחת, בכלל. זאת אומרת, רק פרשה אחת. כן, אבל זה מחסות את חזרה בגילות, אם בסוף אני זאת. כן, זה היה הפתרון של הרמב"ם, נכון. בכל מקרה, אבל זה, אז היה לנו את ארון הקודש, עכשיו זה בקודש הקודשים, אז איך בקודש יש נבח, זה היה בעצם מקום ההכתרה, קורבנות, לכפר. יש את השולחן, בצד צפון, נכון? וזה הקטורת, נכון? מזה אחרי... אור בסדר? רגע, אז אתה אומרים שלא לכפר, בסדר? ו... אה? לא, גם זה כפר. מזבח זה תמיד, מזבח זה מזבח כפר. אבל בסדר, נו? יש את המזבח שזה קטורת, אתם יודעים מה אדם לא כותב על קטורת. לסלק את הרחוב הרעים. תראים את זה? זה פלא עצום. הרדים שהקטורת זה דבר כל כך גדול, סיכום הקטורת. אפילו לומר את זה, למרות המילים של הקטורת, כבר עושה כאלה תעודות נפלאות. הרב כותב למה יש סיכום קטורת בבית המקדש? שלא יראה אחרי מהקורבנות, בשר המזרח, לא יש קטורת שיראה עצום. צריך כתוב הרמב״ם ומורה הנבוכים. אז יש אומרים שכן, הרמב״ם שם כותב את זה בשביל הנבוכים. אנשים שהם מבולבנים, אז הוא אמר שגם הם יודעים. למרות שהרמב״ם בעצמו הרי כותב לגבי סוד הקורבנות בכלל. אז הרמב״ם כותב שבקורבנות, באותה תקופה היה מקובל להקריב לצעירים וכל מיני אלילים. אז יהודים רוצים להקריב, ורוצים גם לעשות את האקט הזה. אז הוא אמר להם, יופי, תעשו את זה ביותר, תקריבו קורבנות בבית המקדש. אבל בוא נאמר, הם בטלו קורבנות מהעולם הנוכרי, אין היום את התופעה הזאת, אז זה לא יחזור התופעה הזאת. זה משמעות בשיטת הרמב״ם במורה הנבוכים, והרמב״ם בתחילת פרשת ויקרא תוקף אותו, וואו, נאמר, ריח ניחוח להשם, זה ריח ניחוח להשם רק בשביל נגד הצעירים, ומה היה כשנוח היה בעולם? נוח מקריב קורבן. למה קורבן? היה שם גויים שהתקריבו לאלילים שלא צריך להקריב קורבן להשם? מה פתאום? ברור שהקורבנות הוא נמנה בפני עצמו, עניין גדול, קדוש, לא קשור שום דבר, לא רק נגד הגויים. כך אומר, אבל שחוכמה רוצה להסתדר ששתיהם נכונים, יש קורבנות במקדש, במקדש, יש קורבנות בבמה. קורבנות בבמה זה רק נגד הגויים. נגד זה שאדם רוצה להקריא את תקופת הכיפורים אצלך בחצר, לשם השם, רק לא לעבודה זרה. זאת בבית המקדש, זה קורבנו לשם שזה ריח ניחוח. אבל האמת היא המעניין הוא שעזר בסוף ללחוק תמורה, כותב בפורש, עניין הקורבנות עוד גדול יש פה, לא יפיגעו כל אדם. עשו בגדול, עשו בגדול שזה רק מי שלא רוצה מהגויים. איתך, גם הרמב"ם עושה שיש עוד סוד גדול בקורבן. אבל כאן נורא לבוכים הוא כותב בדרכי הפשט, בלי סודות. שיהיה לבן אדם דרך פשוטה וברורה. זה פירוש אחד למה הרמב"ם זה כותב שהסורת רק לצלק ללחוק רעים. אבל יש פירוש אחר, זה דווקא בספרים חסידיים כתוב, אבל זה עם טעם טוב. אומרים ככה, מה זה הקטורת? אנחנו עם קטורת זה לחלק את המזיקים, נכון? אהרון הכהן לא שיש מגפה, שטן משתולל, מה הוא עושה? הוא רץ עם הקטורת, זה עצר המגפה. אומר, זה לחלק ריחות רעות, זה הריחות הרעות, הריחות הרעים, הכוחות הרעים, ריח רב העולם, נובע מי? מה זה? תבדקו ותראו, סרח נובע זה מת, הוא מפיץ ריח רע. תהמה, נטה, היא מפיצה ריח רע. אפילו אם נתפונן יותר היציאות של האדם שמפיץ ריח רע, מסוג של מוות. נכון, לא ממש מוות זה, אבל דבר שפורש מהחיים הוא יש לו ריח לא טוב. אז בעצם סילוך חיים, בוא נסביר את זה ככה, נכון? סילוך חיים, החיים מסתלקים ואז בזה יש ריח רע. זאת אומרת, ריחות רעים זה בעצם מוות וריחות רעים. האמת שגם באבי החדוש מבואר אנחנו רואים יש מוות, תומעה, זה הולך ביחד. תומעה שרת, נבלת אוקטמל, כל הדברים האלה צמאים. תומעה תמידת, כאילו חיים, חיים עתידיים שלא יפו לפועל. כל הדברים האלה שקשורים לריח, זה המוות, תומעה, זה פשוט הולך ביחד. זה עניין אחד. טוב, ברול אופן, יש, חברים, אבל, שמעתי פעם את מוישה שפירה, הוא דיבר שיחה, הוא אמר, שיש פסוק על הסירחון הגדול שעתיד להיות בעשרה של פרשת תשובה של עשרה תשובה ישראל. כתוב שם, ואת הצפוני ארחיק מעליכם והדחתיו אל ארץ יאו שממה, ראשו אל הים הקדמוני ופניו אל הים האחרון, וצעל בראשו ויעל צחנתו מגיל לעשות. אז הוא אומר, מה זה את הצפוני? אז הגמרא דורשת בסוכה בנ"ב, צפוני זה יצר הרע שהוא צפון בליבו של אדם. וזה, את הצפוני, ארחיק מעליכם, וידחתי בלרס יאוש ממה. מה זה המשחות בקרה? מה זה צפוני? היתר הרב שהוא הצפוני. אומר, אנחנו יודעים הרי שחת סטן בגימטריה, שאין סמת סלט. יש הרי בשנה, שאין סמת חק ימים, יום אחד בשנה, היתר הרב לא שולט. נכון? יום אחד בשנה, יום כיפור. ועזר דבר זה בכל זאת אנשים עושים עבירות גם ביום כיפור. איך קורה דבר כזה במציאות? רק מה? יש יתר הרע שנמצא צפוני. צפוני זה כבר צפון בליבו של אדם. האדם בעצמו מתרגם יופך. זה לא משהו חיצוני צריך להגריח אותו לעשות רע. צריך לפתות אותו לרע. הוא כבר נהיה הרע צפון בתוכו. זה נהיה אדם רע. אדם ש... בסדר, זה ההסגל שלו. ולכן, מה שיקרה אז? את הצפוני בגאולה, את הצפוני הרחיק מעליכם. הקדוש ברוך הוא יסלק את הצפוני מהאדם. הוא אומר, מה עשרה? יהיה ריח רע, ויעלה את הראשו ותעל תחנתו. הוא אומר, למה יעלה כל כזה ריח גדול? זאת אומרת, הריח של הדבר מת, זה ככל שהדבר היה יותר חי, כשהוא מת, הריח שלו יותר כבד. סרח שמת, היה פה כוח יוד של סומח, ברגע שהוא מת, הוא מוציא ריח רע. בהימה שמתה, היא הריח רע הרבה יותר גדול כשהיא מתה, כי היה בה הרבה יותר כוח חיים. הריח רע הגרוע ביותר, זה האגב שלו. זה באמת, זה ריח לא נפצל, למה? זה הכי הרבה חיים. אומר, אז בעל באשור ותעל תחנתו, יש לי רחון אדיר, אנושות שלמה תמות. זאת לא אנשים, לא גופות, אבל האנושות. כל מה שהכרנו בתור humanity, בתור אנושות, עולם שלם ימות. תרבות שלמה תמות. זה כמויות של חיים שהושקעו בתרבות הזאת, כוחות יצירה מדהימים שהושקעו בתרבות הזאת, התבררת להכל שקר. זה ימות בדבר הזה, ולכן יהיה ריח רע נורא רעי. טוב, נחזור ענייננו, זה עניין, זה סוגיה מבנעת מהנושא הזה. אבל נחזור ענייננו, יש לנו את זה עניין הכתורת, אבל יש לנו כתורת, יש לנו שולחן, יש מנורה. המנורה מסמלת את החוכמה. יש שבע קנים למנורה, שבע חוכמות, וכולם קנים בכיוון הנר המערבי. למדתי, לכל החוכמות יש מקום, אבל רק שהן משרתות את האמצע, את המרכז, את הנר המערבי. יש איך הרב פינקוס היה אומר, הוא נסע ברכב, מישהו אמר לו, למה לא נוגעים עוד איפה? אתה לא מבין לה, הרי כתב, יש מבוכר הספר, הרבי ברוך משקלוב כותב את זה, שצריך ללמוד גם יהודי חול, רקחות וטבחות. אומר, אדם שלא יודע מתמטיקה וכל הדברים האלה, מוספת המוזיקה, כל החכמות האלה, לא יכול להבין את התורה נכון. אז למה באמת היום בישיבות לא לומדים גם את המקצועות האלה? טוב, זה לא בא בתור התרסה או משהו, או שתוך יהיה בשוק העבדים שלי, שוק העבודה, שוק העבדים, אלא באמת, מתוך רצון להתעניין, למה באמת התורה לא? מכוח הקדושה עצמה. אני לא אומר אותה. ניסים לדעת איזה מוגדר הלימודי חול האלה. רק החוק וטבחות. מה זה רק החוק וטבחות? יש בבית אישה. שאם עוד כזה בית. חוץ מזה יש, אתה מכין את הבית לגן טבחי. שהיא תעזור, לרקוח תבשינים, להכין, הכל טוב. מה קורה אם רחמנא ליצלן בעל הבית רואה האישה? זאת אומרת, אנחנו רואה שבעל הבית רוצה להסתכל מדי הרבה על הטבחי. זאת אומרת, היא כבר לא רק טבחי, היא מתחילה להשתלט על כל הבית. מה הוא יעשה אז? להגיד, תן תבחית, לא תבחית, נסתדל עם האוכל, החוצה. שלא תשתלט, זה תיקח את המקום המרכזי בבית. נראים החוכמות האלה, היו מצליחות להישאר רק רקחות ותבחות, אין בעיה. אבל מה קורה? לאט לאט אנחנו רואים מניסיון שהיום, בדעת עודנו, אם אתה מכניס את הרקחות ותבחות, פתאום משתלטות בעל הבית, מתחיל לשים עליו את העין, הבחור, בישיבה, העיניים שלו על התבחית. אני אומר, על הלימודים האלה, עם המרכז. במקום להכיר את הבית, עיקר הביתה, והתורה שאמורה להיות המרכז, לא נהיה ככה. אבל זה דבר שמאוד מאוד חשוב. אנחנו עם שמן זית. אני לא אומר את הכל זאת לפנות בכיוון האמצע. לא נכון לא. יש מאמר מדהים של הרב מליהו, זה שיחה שהוא מסר בישיבת ספונוביץ', הרב דסטר, מסר בישיבת ספונוביץ' באלול, אני אגיד לכם בקיצור בשנה, זה בחלק ד', חלק ד', מה הוא כותב על העניין של אתה כל המעביר על מידותיו מעבירים לו על כל פשעת. זה בדיוק עכשיו זה נעלם. טוב, נראה לי פה, נצליח את זה קצת לצפות בירודים. מה שהוא כותב זה ככה, כותב שיש, יש, באמת, אדם, בדרך כלל, אדם בא, רוצה באמת לעשות תשובה, על דברים שהוא חפה. מה הבעיה המרכזית שמונעת? אני לא אצליח הרי. זה דבר כל כך קשה לעשות תשובה, זה כל כך הרבה פרטים, וזה כזה מורכב, ואיך אני, גם אם כן, איך אני אתנקה מכל החטאים. אז לכן, הבן אדם נמנע, ומראש לא עושה שום תשובה, לא עושה שום דבר. אז הוא אומר, מה חזר לתמיון פתרון? אז לא פתרון שנקרא, כל המעביר על מפתיו, מעבירים לו על כל פשעת. כשאדם הולך וזוכה להיות בדרגה כזאת של מעביר על מפתיו, אז משמיים עוזרים לו, מעבירים לו על כל פשעת. ואז ברגע שמעבירים לו על כל פשעת, כבר מתנקז מה... מתנקה לגמרי מהחד. מידותיו זה הולך. מעביר על מידותיו, לא מקפיד, לא. מה זה מעבירים לו על כל פשעיו? אומר רש"י, אין מידת הדין בתקדקת אחרי הפשעים שלו, אלא מניחתן, ועוד איך לא מתקדקים בפשעים שלו. איך מגיעים למידה הזאת? באמת, זו מידה נפלאה, יש לה כוח לצייר אותנו מכל התומות. איך מגיעים למידה הזאת? כמו דרך פשוטה. להתרגל, להסתכל על החבר, באותו אופן שהוא מביט על עצמו, שהוא מסתכל על עצמו. כל הקר, כל השנאה, המריבות והקטטות באים, זה שכל אחד רואה את עצמו במבט שונה, ולא מוכן לראות את עצמו בעיניים של החבר. למשל, אני מבקש מעשיר עזרה, סיוע, לא משהו קטן, משהו גדול, סכום גדול. העשיר, ואיך הוא מסתכל על זה? חצוף. כואב, מה זה לא אני, רק על הכתוב שלי, אין סכום, יש לנו לבוא לבקש כזה סכום גדול. אני נעלה. או מה, הרי הקדוש ברוך הוא נתן לו הרבה. למה לא ניתן לי מה שאני צריך? כל אחד, מה הבעיה? הם נפרדים בקטטה, כל אחד צריך לשאול הדעת. אם כל אחד היה משתדל רק להבין את הדעה של השני, לא להצליח, לא להצליח, לא טוב, אין בעיה. אבל אתה מבין מה הוא חושב? תנסה להבין מה השיר חושב. אני בתור אני חושב מה השיר. והשיר אמור לחשוב מה אני חושב. רובה ורובה של הסכסוכים והסיבוכים שבין אדם החברו היו נפרדים. לא להצליח, אין, אתה צודק, אבל תנסה להבין מה הוא חושב, איך הוא מסתכל על הדברים, למה מנקודת המבט שלו בנראה אחר, גם אם הוא לא צודק, גם אם הוא צודק. אומר, זה דבר לא כל כך קשה, זה רק שינוי במחשבה, אבל זה יצא עמוקה מאוד לשפר את כל המידות, כמעט כל המידות שבין אדם לחברו עוברות דרך הנקודה הזאת. ואומר, גם כן, יש סיבה אחרת שזה דבר קל לקנות את המידה הזאת, כי לא קשה להבין שמי שיאמץ לעצמו את הסגנון החשיבה הזה, יהיה לו חיים מאושרים ומוצלחים. למה? חיים מאושרים ומוצלחים תלויים בהרבה חברים, הרבה אוהבים, הרבה אנשים אוהבים אותך. מי שמתרגל תמיד להסתכל על חבר כמו שהחבר מסתכל על עצמו, אז כולם יאהבו אותו. דרך אגב, שיחה של הרב בפונוביץ' בדלת כי תבוא תשעים יום. אומר, זה שינוי קל, בן אדם יכול להגיע למדרגה, שמוכנים על כל הבנותיו. להתחיל לחשוב מה, לריב, אין בעיה, אפשר לריב. אבל לחשוב מה הוא מרגיש, למה הוא חושב כך. מה הראש שלו? הוא אומר, וזה סוג הדבר, הוא אומר, זה עמוק מאוד. למה פעילה? הוא אומר, רק בקצה הוא ניגעתן, העניין הוא, עיקר סגן החטא זה הפירוד. כמו שכתוב במשנה י"ח, לתאווה יבקש נפרד. התאווה, החטא, זה הפירוד. על מה זה פירוד? המקום של פירוד, של התפרדות אחד מהשני. כל אחד רוצה רק את עצמו. וכשאני רוצה רק את עצמי, אני נפרד מאחרים. האדם נטמע בתמועת העבירות, בגלל שאין בו חסד. ולכן מי שמתנהג בחסד וענבה, הוא מתחבר ומתאחד, הוא משתדל לתקן את פירוד הלבבות, על ידי שהוא מעביר על מידותיו, אז אין לעבירות כוח לגרום לו תנועה. ואז הפשעים שלו נמחלים. הוא מתחבר, זה בעצם בשורש של החסד, אתה מטפל בשורש, בשורשים של העניין הזה. טוב, הוא אומר, בגלל חשיבות העניין הזה שמעביר על מידותיו, הוא אומר, הוא יסדר כאן כמה עיתות מעשיות, שבן אדם יוכל להתרגל ולהתאמן, זה ברור, צריך אמון, זה לא הולך בי אימונים, להגיע לדרגה הזאת, ובעברת השם יסוג לו כל הימים. אומר, גם אם קצת מהעיתות האלה, זה נראה שיש שלא לשמה. למה? כי האדם ירוויח מזה הרבה בחיים. אומר, אין בזה חיסרון. כי קל להגיע להשתנות גבורה במידות, ובדרך החשיבה מוכרחים להשתמש בשלא לשמה, והיות והכוונה לשם שמיים, לעשות רצון השם, אין ספק שיעזרו לך שמתוך שלא לשמה, תדישמה. אומר, עיקר ראשונה, א', אני אצטט את הלשון שלו, לא יהיו עסקיך עם שאר בני אדם מוזרחים רק לפי השכל הקר, אלא יתחשב תמיד הלך רוחם, היינו במידותיהם. אומר, אתה בא למכור משהו למישהו, אתה בא לדבר עם מישהו, אתה בא, לא משנה מה, כשאתה מתעסק עם בני אדם, אל תדבר רק לשכל שלו, תדבר גם ללב שלו, תזכור, תזכור טוב, לאדם יש גם רגש, לא רק שכל. לאדם יש גם מידות, אתה יכול לדבר את הדברים הכי הכי משכנעים והכי מרתקים, אבל אם אתה לא תיתן לבן אדם שמדבר איתך הרגשה טובה, הרגשה שהוא חשוב, הרגשה שהוא מכובד, הרגשה שהוא רצוי, את ההרגשה הזאת, אין, לא, בלבד את המילים. הדבר הכי חשוב לבן אדם זה לתת לו את ההרגשה שהוא רצוי, חשוב, מכובד, למידות שלו. ב', כל אחד חושב שהוא מצוין באיזה דבר יותר ממך. אין, כל אחד חושב. מן הסתם הוא צודק בזה. תתבונן כנראה צודק, שבנקודה הזאת שהוא חושב שהוא יותר, הוא באמת יותר טוב ממך. אסכן עמו, ויהיה בקע. תסכים איתו, תגיד, זה באמת יותר טוב ממני את העניין הזה, ואז הוא יאב אותך. הוא אומר, זכור את דברי הרמב"ן, בעיקרו, אם אתה חכם יותר ממנו, או שהוא צדיק יותר ממך, כי הוא שוגג, ואתה מזיד. כל דבר, כל אדם, אתה יכול למצוא את הנקודה שהוא יותר טוב ממך. וזה דבר, כל אדם שאתה מדבר איתו, ונפגש איתו, לא משנה, הורים, חברים בעבודה, כולל, לא משנה, בכל מצב. כל אדם שאתה מפגש, תמצא משהו ותחשוב על משהו שהוא יותר טוב. ג', כל אחד ואחד אומר, תדע לך, מתעניין בצורכי עצמו יותר מאשר בך. והדבר שהוא עצמו, זה הדבר שהכי מעניין אותו. לכן, תראה לו את הנקודה, בענייניך הם גם ענייניו. ואת הבא לדבר עם בן אדם, אתה כל כך יחד מסביר לו למה זה חשוב לך. אבל עוד לא הסבר אותו לו למה זה חשוב לו. אתה רוצה שהוא יקנה ממך את הפסירים האלה. הסברת לו שאם יותר לך פסירים, אז אתה תרוויח כסף, והילדים שלך יתנחו, מצוין. אתה עוד לא הסברת לו שום דבר, למה הוא צריך להיות פסירים האלה. הסברת לו למה אתה צריך לזכור. הדבר הראשון, תדע לך שמה שמעניין אותו זה לא מה שאתה תרוויח כסף. מעניין אותו מה הוא ירוויח. אז תדבר איתו, כמה הוא ירוויח שיהיה לו כאלה פסירים גדולים ויפים וחזקים. תדבר איתו בראש שלו, תדבר איתו מה שמעניין אותו. אל תשתדל רק שיעשה, אלא שירצה לעשות, ויהיה מאושר בעשייה. זאת אומרת, יש הרבה אנשים, זה רואים שכיח כל כך, למרות איזה, שחושבים על זה שנייה, לא יש כמה זה טיפשי. בן אדם אומר, צועק, יופי, הוא בטוח, הנה, צעקתי, והוא רק נעשה. ילדים, תלמידים, לא משנה. אתה פנובה חריף, והנה, ילד רץ ועשה. הרווחתי או לא הרווחתי? איזה, הפעולה נעשה, אבל אני לא צריך שהפעולה תעשה. אני צריך שהפעולה תעשה ברצון, זאת המטרה. אני יכול להכריח בן אדם, בוא נדבר עוד פעם על מועד מחירות, כן? אני יכול להכריח בן אדם לקנות ממני. יש דרכים, אבל אני לא מבין כלום, אני אכריח אותו. אני צריך לגרום לו שהוא ירצה לקנות, שהוא ישמח כשהוא קונה. זה התכלית. לא. זה פשוט עולם כל כך רחב, וזה תופס כמעט בכל שטח משצי החיים המשפט הזה. בסופו של דבר אנחנו כולנו היום חיים פעילות של להניע אנשים לפעולות מסוימות. מה שחשוב לראות זה שהוא ישמח לעשות. הלאה, היי, ייזהר מלהיכנס לוויכוחים חריפים עם חבריך. ייזהר מאוד מוויכוחים, כי הם ירחיקוך מהם ויפרידו ביניך. ויכוחים זה דבר מפריע. אז ייזהר מאוד מוויכוחים. זה לא שווה. אנחנו אומרים, בוויכוח יש רק שתי, במרידה יש רק שני מפסידים. שאלה מי יפסיד יותר, אני מפסיד פחות. זה דבר גם בוויכוח. ויכוח אף פעם לא נגמר בהצלחה, הוא נגמר בכישלון. יש אולי ניצחון בוויכוח, אבל גם ניצחת, הפסדת. טוב, אומר זב, אל תדבר כל כך הרבה על עצמך. דבר עם חברך על חברך עצמו, והוא יהיה מעוניין לשמוע. והאדם מעוניין לשמוע על עצמו, לא עליך. אז זה באמת, לא לדבר כל כך הרבה על עצמך. אומר לרוב בני אדם, אין מילה אהובה יותר מאשר אני, ואין דבר מפואר יותר מאשר שמו. אז אדם אוהב לשמוע את השם שלו, הוא אוהב לדבר על עצמו. אז אם אתה רוצה שבן אדם יהיה לו כיף לדבר איתך, אז תדבר איתו עליו, תדבר איתו על עצמו. טוב, אומר עוד זין, הקשב בדברי אחרים, מישהו מדבר, תקשיב, מוזר שצריך להגיד את זה, אבל תדעו לא אם צריך, תקשיב, מישהו מדבר, תקשיב, תתאמץ לזכור את השמו, זה הפרטים שהוא אומר, ואז יאהבו אותך. תקשיב לבן אדם, זאת אומרת לא רק, אלא הקשבה אקטיבית, כמו שזה נקרא. תקשיב, תתעניין, תזכור מה שהוא אומר. אתה מדבר עם בן אדם, תהיה איתו, תקשיב לו. אוקיי, אל תבקר את חברך באופן גלוי, ביקורת, מה שנקרא, נוקבת על האדם עצמו, כי רק יתפש יותר. הוא אומר, אין סיכוי שזה יעזור. כל הפושעים, אפילו הרוצחים הגרועים ביותר, לא ידעו על פשעם בלבדם, הם בטוחים שהם צדיקים. תבדוק ותראה, הפושעים הכי גדולים בטוחים שהם צודקים וצדיקים, וזה הרבה נכון לעשות. למה? יש להם פלפולים מדהימים איך הם מגיעים לזה. זאת אומרת, מה אתה חושב? אם הרוצחים הכי גדולים בעולם בטוחים שהם בסדר, אז זה שאתה מדבר איתו עכשיו בטוח שהוא לא בסדר. אז אם תעביר ביקורת שקטה, רגועה, בעקיפים, יש סיכוי שהבן אדם ישמע. אם מדובר בבן אדם טוב שפתוח לשמוע, הוא ישמע. אם תתקוף אותו ישירות, הוא ימצא הצדקות למה הוא צודק. אין סיכוי שהוא ישמע בכלל. טוב, רופק, תדברך עם חברך, איזה מודה על האמת. זאת אומרת, אם תהיית במשהו, והחבר שלך מתקן אותך, תודה, תגיד, נכון, אתה צודק, תהיתי. כי למה יפנאיך הוא בצדק? זאת אומרת, אם אתה לא מודה על האמת, הוא ישנא אותך, ובצדק הוא ישנא אותך, אם אתה לא מודה על האמת. לכן תזכור, אם תהיית, תודה על האמת. עוד יוד, זכור מה שאומרים חכמי הרופאים, כי יותר מאשר ראוי להבין את החולי, ראוי להבין את החולה. יותר חשוב להבין את המחלה ולהבין את החולה, כי חלק גדול בכל חולי, בכל מחלה, ולפעמים כל החולי, זה מהלך רוחו של החולה. וכשתצליח לתקן את זה, במה שאתה מרפא איתו אהבה ואחווה, תעבור המחלה. אבל בסופו של דבר, זה עיקר של אדם, זה איך שהוא מרגיש. טוב, הוא מסיים הרב ספר את השיחה והמשיבה ואומר, המתנהג בדברים אלה, יקל לו במשך הזמן להיות מעביר על מבטב, כי כבר הורגה להביט על כל דבר מנקודת ראותה של חברה. זאת הדרך להגיע להיות מעביר על מידותיו. והתרגל בעשר כללים האלה, אני מסיים מכתב מאליהו חלק ד' עמודים 244-245, ועוד עשרה כללים שבהם צריך אדם להתרגל, לזכור, להתאמן, ואז הוא צריך להיות מעביר על מידותיו. מה שמעניין בכללים האלה, מאוד מאוד מזכיר את הכללים של סופר גוי אמריקאי בשם דייל קרנגי, שחיבר גם כן ספר שלם שנקרא בתרגום לעברית כיצד לרכוש ידידים והשפעה, באנגלית זה איך אתה יכול לצבור כסף, עושר ו wealth and power, עושר ועוצמה וכוח, ופשוט מאוד מאוד סביב ולדי ממש מילה במילה. והמעיין הזה לא לפי הספר של הפסיק של הספר, ראיתי בקובץ המעיין, קובץ תורני שהרב קטן כותב שם, שהוא הלך לברר והוא שאל את הרב אריה כרמל, שהיה תלמיד המובהק של הרב טסלר, והוא שאל אותו ואמר לו נכון, זה היה הרב טסלר היה באנגליה, yeah. והוא קרא שם בעיתון כתבה של דייל קרנגי הזה, ושם הוא כתב את העצות האלה, והרב טסלר מאוד נהנה מהם, העתיק אותם לעצמו וחזר אז בשיחה בשיחת פולוביץ' באלול תש"י דלת כתבות תש"י חזר אז דייל קרנגי הזה התעובד? אז בואו תשמעו, אז זה לא מדהים, אני כששראתי את זה, זה היה באמת הפתעה. חוכמה בגלל תאמין, אבל חוכמה בשבילת כל הולכת, אלול. אלול, אלול, כן. מעביר, זה היה עכשיו מעביר על מידותיו, אבל בואו, אני אגיד לכם משהו ששמתי לב, אני חושב שזה מסתם. יש הבדל עצום, 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 שמיים בארץ, במטרות. איך הרבה סוף ידר לנו את זה? אתה רוצה להיות עובד השם באמת? אתה רוצה להיות דבוק בשורש החסד? שזה הסוד של יום הכיפורים, תחשוב מה הוא רוצה, תדבק במישהו אחר, אל תהיה לתאווה יבקש נפלא, אתה רוצה רק את עצמך, אל נה בפירוד, חס זה הפירוד, אלא תתחבר לאנשים אחרים. אתה רוצה לדעת איך להתחבר למישהו אחר, לתת לו הרגשה טובה? הנה בוא אני אלמד אותך, תחשוב איך הוא מרגיש, הבן אדם אוהב לדבר על עצמו. כל הספר של דייל קרנגי, לא משנה אם זה תרגום לאנגלית או בעברית, זה כיצד תרכוש ידידים והשפעה, איך אתה תקבל wealth and power, איך אתה לוקח לעצמך עוד ועוד. הדוגמאות של זה בספר הם מה? אם אתה למשל משרת מסעיות, אתה מהמסעיות שלך דפוקות, אין, הן לא מתחרות בכלל עם המסעיות של החברה השנייה, אתה הרבה יותר טובות, ואתה בכל זאת רוצה לקרות מסעיות, זה התפקיד שלך, זה העבודה שלך. מה אתה עושה? נכנס לבן אדם, נחמיא לו על המשרד שלו, נותן לו זה, יושב, מפטפט איתו, זוכר את השם שלו, זוכר את הפרטים, עשר עיצות, ואז אתה תוכל לעשות מניפולציה על הבן אדם, ולמכור לדברים שהוא לא צריך. זאת אומרת, אתה לא בא לעזור לבן אדם, אתה לא בא לתת לו, אתה בא לנצל אותו. הוא בעצם נותן לך עשר עיצות, של איך לתת לבן אדם הרגשה טובה, וכך להשיג ממנו את הצדדים שלו. לקחת ממנו כמה שיותר. האמת היא שאני לא יודע אם מישהו פה קרא את הספר, אבל אם תראו את הספר זה פשוט חוזר על עצמו לכל אורך הספר. איך אתה יכול לעשות מניפולציות לאנשים, לקבל מהם ולחוק אותם ולקחת מהם גם אם לא מתאים להם למכור קרח לעצמו. אמרת איך אתה רוצה למכור קרח לעצמו, תן לו הרגשה טובה, תזכור את השם שלו, תדבר עליו, ותצליח למכור לו פסול בשר. זה המטרה של הספר, זה אפילו השם של הספר, זה חוזר על עצמו לכל הדוגמאות לכל אורך הספר. הרבה פעם זה עולם אחר לגמרי, הוא בא להגיד לך, אתה רוצה לעשות טוב, אתה רוצה להיות דבוק בקדוש ברוך הוא, אתה לא רוצה לקבל לעצמך, אתה רוצה להיות עולם החסד, כנס לראש של מישהו אחר, תרגיש אותו. הדרך, החוכמה בגויים תאמין, אבל תראה לאן מנוצלת מרכבת החוכמה, חוכמה הזאת היא כוח אדיר, היא סוס עצום שיכול להדהיר מרכבה, שאינה לאן אתה מדהיר את זה. זאת אומרת, זה לאמיתי, ואם אדם טוב לאדם רע, אדם שלוקח או אדם שנותן.
הרי אנחנו נבראנו בעולם בתור מקבלים. כל הזמן ילד קטן מה שהוא גדל, כל הזמן הוא אגוצנטרי, הוא רואה את עצמו באורגן, ומסביבו יש עולם שלם, שבע מיליארד אנשים שאמורים לשבת. עכשיו, אם הוא לא גדל, אתה רואה עדיין אנשים ב-30, 40, 50 מתורים ברחוב, והם עדיין באותה גישה. טוב, מה לעשות? אבל אם אדם גודל, אז הוא מבין שהוא בו בעולם, לפעמים הוא מבין שלא רק לקחת, אלא גם לתת, וצדיקים יודעים שאנחנו בו בעולם בשביל לתת. להידמות לקונו. מדי יגיעו מעבר למתי עבודה אברהם עסק ביעקב. מה היה אברהם? חסד. לתת לאנשים, לתת לאחרים. כל הזמן, התפקיד של בן אדם בעולם זה לתת. הרב פסר יש לקונטרס שלם, אני רוצה לקונטרס החסד, שהוא מסביר שזה עיקר התפקיד של הבן אדם בחיים, להיות נותן. אז זה נותן, יש לפעמים שהנתינה עצמה כוללת בכלל גם לקיחה. זאת אומרת, אם אני פתחתי חנות, בשביל לעזור לאנשים, אני רואה שפה באזור, אין מספיק מקולות. אז אני הלכתי, לא פה באזור, שם באזור, כן? אין מספיק מקולות. הלכתי, פתחתי מקולת, בשביל שיהיה לאנשים לחם וחלב בבוקר. מעולה. הייתי רוצה לחלק חינם. אבל מה יקרה? אם אני חלק חינם, אני חלק יומיים, ואז החנות יסגר. זהו, יגמרו לי החסכונות, אני לא יכול להמשיך. אני לוקח כסף, וכך אני יכול להחזיק את החנות ולהמשיך את הנתינה. זאת, לקיחת הכסף הזאת היא הבלה או נתינה? לקיחת הכסף בעצמה היא גם נתינה, היא חלק מהנתינה, כי המטרה של זה שאני אוכל להמשיך לתת. אם הילדים שלי לא יהיה להם מה לאכול, אז אני גם לא אוכל להמשיך הלאה לתת. אני לא אוכל להחזיק את החנות, אני לא אוכל לעזור הלאה. אני לוקח בשביל שאני אוכל לתת. השאלה מה המטרה? לעומת זה, יש בן אדם שנותן, כמו כן, האמריקאי הזה, הוא נותן לאנשים יחס טוב, ולפעמים גם הוא נותן לאנשים מתנות, אבל מה המטרה שלו בנתינת המתנה הזו? כמו שהחברת פיתוח שולחת לנו מתנה, כן? הם שלחו לנו מתנה כי הם נותנים, הם שלחו מתנה כי זה דרך יותר מתוחכמת לקחת. כל מה שאני אומר זה לקחת, ובשביל לקחת הוא נותן. אז זאת אומרת, הנתינת הלקחת ולתת זה לא כל כך חד וברור, כאילו, זה או לקחת או לתת. אבל זה קיים כל הזמן. וזה בעצם נקודה שהיא מאוד מאוד מרכזית. אני, לאחרונה יש הרבה שמדברים על פיתוח האישיות, מודעות עצמית וכל הנושא הזה. שימו לב שהרבה פעמים מדברים דברים מאוד מאוד נכונים, מאוד נכונים. אם זה נתן תשרות וכל מיני דברים כאלה ש, כן, שמדברים, השאלה מאיזה מקום אתה מגיע. זה דברים נכונים, נכון. השאלה לאן אתה מוביל את זה. לכיוון של לקחת כמה שיותר, או לכיוון של לתת. יש מהם שמדברים אפילו על נתינה. תגיד תודה, תיתן, אבל שימו לב שבעומק מונח עוד פעם הנקודה של ככה יהיה לי יותר טוב. אין בסוף את הנקודה של כי זה מה שצריך להיות, כי זה שורש החסד. וזו בעצם נקודה מאוד 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 חשובה, ופה אתה רואה את הנקודה של חוכמה. עכשיו הנקודה היא, החוכמה הזאת, שמן זית זך, שמן זית שהוא זך, השמן זה החוכמה, החוכמה צריכה להיות נקייה, עם מניעים טהורים, עם כוונה טהורה, מתוך מטרה להגיע לעולם של לתת, לא לעולם של לקחת. טוב, נמשיך את הפרשה. יש לנו בעתה בצווה את בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית זך, קצית למאור, להעלות נר תמיד. אז יש לנו, ויצא תצווה את בני ישראל, ויקחו אליך. מה זה ויקחו אליך? זה משה רבינו עצמו. ויקחו אליך ומשה רבינו בעצמו. אומר, למה דווקא משה רבינו בעצמו? אומר האורח חיים הקדוש, פירוש נפלא, אומר שאליך זה... אומר שלפני הדור היו מתלוצפים על משה. מה, אפשר שהשכינה שורה על מעשה של משה? לא היו מצדיקים, מצדיקים אפילו מישראל שתשרה שכינה במשכן. אומר, אבל באמת, אבל אומר, למעשה שרתה שכינה על עם ישראל, ואתה תצווה שלא יחוש, שלא יחשוף משה רבינו, אולי זה יראה מוזר, מה יהיה השראת השכינה פה בעולם, זה יראה מוזר. אומר, ויקחו אליך שמן זית זך קצית למאור. אומר, השמן זית זך קצית למאור, זה עדות לכל באי עולם, שכולם יראו שהשכינה שורה במשכן הזה. אומר בדרך רמז, יתאר הכתוב על דרך מאמר שהוא בא בספר דואר חדש. מוציא ארבע גלויות של ישראל. יש הרי ארבע גלויות, בבל, פרס ומדי, מצרים, בבל, פרס ומדי, באדום. נכון? או יוון, לא פרס, בבל ופרס ומדי זה גלות אחת, גלות של 70 שנה בין בית ושם בית שני, ואחר כך יש לנו יוון ואדום. יש ארבע גלויות. אומר, גלות הראשון, כל אחד נגלו בזכות אחד. גלות הראשון נגלו בזכות אברהם אבינו עליו השלום. גלות השני נגלו בזכות יצחק. שלישי, בזכות יעקב, והרביעי, תלוי בזכות משה. תלוי בזכות משה, הוא אומר, האור החיים הקדוש בזה לשונו, ולזה מתארך הגלות, כי כל עוד שאין עוסקים בתורה ובמצוות, אין משה חפץ לפעול עם בטלני מן התורה. זה דברי האור החיים הקדוש. זה 250 שעה. כנראה שלפי הכוחות והיכולות שלהם, לא היה. אבל זה עוד פעם, זה כל דור דורשים משהו אחר, מכל אדם דורשים משהו אחר. אבל זה דברי האור החיים הקדוש. הוא אומר, אין משה, לזה מתארך גלות, כי כל עוד שאין עוסקים בתורה ובמצוות, אין משה חפץ לגאול עם בטלני מן התורה. ואז דרם את הפסוק, ואתה תצווה את בני ישראל על דרך כי מלאכיו יצווה לה, אין צו אל המלכות, כי הוא ימלוך עלינו לעתיד. מהי הוא הדבר? שיעשו ישראל בתורה, אמר וזה אומרו, ויקחו אליך שמן זית זך, זה התורה שנמשלה לשמן. מה השמן מאיר לעולם? כך התורה מאירה לעולם. אמר וזה הדברים שבזכות משה רבינו, בזכות עמל התורה, שמן זית זך, יזכו לגאולה, צריכים, וזה יהיה זך, רומא זה זך, שצריכים לעשות בתורה לשמה, בלי שמרים, לא לקנטר חד ושלום, או להתגדל וכדומה, זה השמרים של התורה. יהיה שמן זית זך, הוא אומר קטית, מה זה קטית? שצריכים לעשות בתורה, ולחטט כופם וכופם, מתוך עמל, מתוך מאמץ, מתוך התאמצות, זאת בתורה, אדם כי ימות ואוהל. וזה מקטית, שמן זית זך, טהור לשמה, קטית מתוך עמל ויגיעה, אומר למאור, מה זה למאור? כי בזמן הגלות, הוא אומר שהמאור הלבנה, שזה המאור הקטן, עם ישראל, הוא אומר זה נתמעט. ונפרד אלוף, שפחת נירש גבירתה, הוא אומר כי יכוון, כשהאדם לומד תורה, שילמד באמת, הוא משחית המאפה, שזה בשמן זית להעיר למאור, שיש שמן זית זך, קטית, לימוד תורה, לשמה, מתוך עמל ויגיעה, למאור, בשביל שיעירו העולמות העליונים, בשביל שיהיה ייחוד קודשו ברוך הוא שכינתה, ללמוד תורה לשם שמיים, זה לא רק משכין את המאחרה שצבוע גאולה. אמר, וזה הרמז בשמן, זה היתך, קטי והיתך לצווה את זה ישראל. משה רבינו עצמו, שבשפת ראי הגאולה, יצפו אליך, שמן, זה היתך, קטי למאור. טוב, יש פה פועל, מפוס הבאורת, אשר על העדות. מה זה אשר על העדות? העדות היא בכל באי עולם ששכינה שורה בישראל. מה העדות בכל באי עולם? מי ראה את זה? רק הכהנים. ברגל יכול להיות, בדרך כלל בקביעות ראו את זה רק הכהנים, שנכנסו שם פנימה. אז אומר הרב רוטנר, שרואה מפה שיפיל, יש קבוצה קטנה, שאין חזקים באמונה, ישפיע כבר על כל העולם. וזה באמת הכלל של תמיד, שיש קבוצה קטנה אחת, אבל אין חזקים בעצמם. יש להם יכולת להשפיע ולהפוך אפילו את כל העולם, בחוץ אפילו שהם רחוקים יותר, והם, אין להם את הגישה לראות. וכמו שרואים אצל אלקנה, אלקנה הרי היה ועלה האיש ההוא בעירו מימים ימימה, הוא היה עולה לבד, אדם אחד היה בהתחלה עלה הוא ועלה עם משפחתו, ופעם אחת הוא הלך דרך פה ופעם אחת הוא הלך דרך שם, ועם הזמן הוא העלה את כל עם ישראל ביחד איתו לרגל. ואומר המדרש, ועלה האיש ההוא על ים של עצמו, הוא אף פעם לא הלך ודיבר לאחרים, הוא לא ניסה לדבר עם אחרים, הוא עצמו עלה ונתעלה, ועל ידי זה הוא העלה יחד סוף את כל העולם כולו. יש סיפור מעניין עם הרב אוזנר, הוא מספר של הגיע היהודי שחזר בתשובה, היה גר בחיפה, חזר בתשובה. והוא דיבר עם הרב אוזנר, אז הרב אוזנר שאל אותו, כאילו, מה גרם לך לחזור בתשובה? לפני 50 שנה. אז הוא אומר לרב, תראה, אני גרתי בחיפה, הוא אומר, היו הרבה שכנים. וכולם נפגשים, אומרים בוקר טוב, ממשיכים הלאה, זה לפני 50 שנה, זה היה תקופה. הם אומרים בוקר טוב, הוא אומר, היה יש שכן אחד שהוא דתי, ואצלו, כשהוא אמר בוקר טוב, הרגשתי שהוא מתכוון ברצינות. הוא באמת רוצה לברך אותי. זאת אומרת, זה גרם לו לעלות, להתחיל ללמוד תורה, לחזור בתשובה והכל. מה, אתה רואה שאדם אחד מה, הוא דיבר איתו. שום דבר, כולם אמרו בוקר טוב, גם אמר בוקר טוב. אבל כשאדם הוא חזק בעצמו, ויש לו יכולת השפעה על כל הסביבה שלו. אז ככל שאנחנו נתחזק יותר, אנחנו בעצמנו נתחזק יותר, יהיה השפעה על כל העולם כולו, שכולו יאיר למאור, שמן קטית למאור, שיאיר כל העולם כולו, וביאת השם, כן, מרוב ישנו אמין, רבי חמד, מהקשה, מרוב, תודה, 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 תוד